ברשות הגאון הרב הרוסי, שיזם את המפעל הגדול הזה, ברשות היושב ראש דוקטור אוחיון, ברשות הגאון הרב מזוז, אב בית הדין בירושלים, אני רוצה לדבר על הנושא של כתובה בסכום מופרז. ובעצם מה שאני רוצה לעסוק בדקות הקרובות זה מבחינה הלכתית לבדוק אם הכתובה המופרזת מחייבת או לא מחייבת. בעצם הנושא הזה הוא נושא מסובך מאוד, ואם באנו ללבן אותו עד תומו, אז הזמן שעומד לרשותי הוא מאוד מאוד קצר. אז אני אשתדל לתמצת את הדברים, את עיקרי הדברים, ואני מקווה שנצליח לקבל לפחות תמונה על הנושא הבעייתי הזה. כפי שכבר הזכירו קודמיי, ואנחנו מוצאים בהרבה מקרים כתובה בסכום גבוה מאוד. יש סכום גבוה יחסית לבן אדם שאיתו מתחתנים, ויש סכום גבוה אובייקטיבית. מה סכום גבוה? יש סכומים כנגד גמטריות, כנגד שם הוויה, כנגד, יש גם 555, יש איזה, יש הרבה שמדובר על סכום גבוה, שבאופן טבעי הבעל שמתחייב את הכתובה הזאת הוא לעולם לא יוכל לעמוד ולשלם אותו. והשאלה היא, האם ההתחייבות הזאת חלה או לא חלה? ויש כאן בעצם, בתוך השאלה הזאת יש כאן שלוש שאלות הלכתיות, וננסה ללבן את השאלות האלה. השאלה הראשונה, שהיא בעצם לא, דווקא היא לא שאלה כל כך מבחינה הלכתית, אבל צריך להציג אותה. השאלה היא, האם בכלל אותו בעל שמתחייב בכתובה מבין בכלל מה משמעות הכתובה? האם הוא מבין? יש רבנים שמסבירים לבעל את המשמעות, לשני בני הזוג, את המשמעות של הכתובה. יש הרבה שלא מסבירים. והשאלה היא, האם בכלל יכולה להישמע טענה שבכלל לא הבנתי מה שחתמתי עליו? אז זה, כמו שאמרתי, השאלה הזאת היא לא שאלה, מכיוון שדווקא מעניין שדווקא על כתובה נאמר הדבר הזה. ואומר הרשב"א, וזה מובא בשולחן ערוך חושן משפט סימן סמך א' סעיף י' ג', מי שטען על כתובת אשתו שהיה עם הארץ ולא הבין כשקרא חזן הכתובה והתנאים, אין שומעים לו. והסמה מסביר למה, דאבל אל אומר כן מתחילה, איני מבינו, פרשו לי ועידע. והשך כותב גם כן, ואפילו ידוע שאינו מבין לשון השטר, מתחייב הוא בכך, כיוון שקיבל על עצמו ושתק. וההלכה הזאת מוזכרת בשולחן ערוך בעוד כמה מקומות, גם בסימן ממה, בסימן ממחת. ובכן, מבחינת ההלכה, אם אדם חותם על מסמך, אז הוא לא יכול, אין טענה, לא הבנתי, מכיוון אם הוא חותם על מסמך שאין משמעות של, הוא לא יודע בכלל שהוא מתחייב, הוא חושב שהוא בעצם הולך לקנות משהו, זה משהו אחר. אבל אם הוא חותם על מסמך שיש בו התחייבות, גם אם הוא מבין, גם אם הוא לא מבין, היית צריך לשאול. לא שאלת, כל מה ש כתוב במסמך, הכל מחייב אותך. לכן הטענה הזאת היא לא טענה. אבל יש כאן שתי טענות נוספות שלהן אנחנו צריכים להתייחס. הטענה הראשונה, השאלה הראשונה היא, האם בכלל כשמתגברים על סכום גבוה, האם הוא התכוון להתחייב או זאת הכרזה של כבוד? היות ויש כאן בעצם מין, אולי יש כאן עומדנה כזאת, בן אדם מתחייב סכום כזה גבוה, אז אולי הוא יכול להגיד ולטעון שהכוונה שלי היה לשם כבוד. ואני רוצה לומר שיש בין הדיינים, יש אחד הפדרים, ששם כתוב את הטענה הזאת, והם רוצים ככה לפסוק ככה להלכה, שאדם שמדובר על סכום גבוה, גבוה מאוד, אז יש כאן בעצם טענה שאני לא התכוונתי בכלל להגיד את הסכום הזה, ולמה הדבר דומה? כמו שכתוב לגבי תוספת, שאם הדרך הוא שמוסיפים סכום וכותבים סכום יותר גבוה, אז הדין הוא שזה מנהג לכתוב סכום גבוה, ולכן אין משמעות לסכום הזה. כך גם כאן, שאדם כותב סכום גבוה, בכלל הכוונה שלו לשם כבוד. הוא כאילו בא להצעיר כמה אישה שווה בשבילו. מין הטענה מהסוג הזה. אז אני רוצה לומר, לעניות דעתי, שהטענה הזו אינה טענה. אדם לא יכול לומר, חתמתי לשם כבוד. למה? כי הכלל הגדול הוא, שאם אדם מתחייב, הוא מתחייב. איך אדם יכול בעצם להיפטר מהתחייבותו המפורשת? זה במקרה שיש אומדנה דמוכח, בליבו ובלב כל אדם שלא הייתה כאן התחייבות. אבל אם זה לא עומדנה דמוכח, אפילו אם הסיכויים והשיקולים הם מובילים לכיוון הזה, אם זה לא מוגדר כעומדנה דמוכח שבליבו ובלב כל אדם, אז זה נקרא עדיין דברים שבלב. ואחד הדברים שיכול להביל אותנו אל העניין הזה, שכתוב בגמרא, הרי אדם מוכר את נכסיו עדתה למיסק לארץ ישראל, אז עכשיו הגמרא אומרת שזה דברים שבלב אינם דברים, והוא לא יכול להגיד שהוא מכר את נכסיו עדת הדמשק לארץ ישראל, דווקא בשביל הלא לארץ ישראל, אלא אם כן הוא אמר בשעת המקח, באותו רגע של שעת המקח, הוא אמר אני מוכר על תנאי שאני אסע לארץ ישראל, וכאן אומר התוספות בקידוש עם ממתת עמוד ב' שלא צריכים תנאי כפול. אם הוא יגיד אני מוכר את המקח על מנת לעלות לארץ ישראל, לא צריכים תנאי כפול, כי כאן כבר יש עומדנה. אבל אם הוא לא אומר את זה, או שאומר, אמר את זה לפני המקח, והוא מספר לכל השכנים שלו, אני מכרתי, אני רוצה לעלות לארץ ישראל, אבל בשעת המקח הוא לא אמר את זה, זה דברים שבלב אינם דברים. זאת אומרת שהכלל של עומדנה דמוכח בליבו ובלב כל אדם הוא כלל גדול מאוד, הייתי אומר, ממש צריך להיות שאין בו נקודת ספק בכלל על העניין הזה. ובידועים דברי הקצות. הקצות בסימן ריש נון. דן על הספק הגמרא לגבי שכיב מרע. הגמרא בבבא בתרא, קוף ממזיין עמוד ב', קוף ממחת עמוד ב', אם אני טועה, קוף ממחת עמוד ב', אז הגמרא שם דנה, מה הדין שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ועמד, האם הוא חוזר או לא חוזר, האם יש עומדנה שרק אם אני, אותו שכיב מרע, רק אם הוא לא יקום, אבל אם הוא יקום הוא לא נותן את נכסיו, והגמרא מסתפקת, אם אדם נותן לחברו את כל נכסיו, יש עומדנה כזאת, מה הדין בהקדיש כל נכסיו? זאת אומרת, סכום גבוה, אם בעצם זה לא שום דבר, ולא מתכוונים לשום דבר, אז מה הורב? עד רבה, החתן יכול להכריז בכתובה, אני מתחייב כתובה, סוף מספר, הייתי אומר. אתם יודעים, אצל הילדים יש סוף מספר. 100 מיליון, 100 מיליארד שקל, אני מתחייב. מה זה משנה? מה הבעיה? מה רבים? זה ברור לי, ואני אומר, ברור שאנשים חושבים שזה התחייבו. אלא מה? הייתי שאלו, איך אדם מתחייב על סכום של מיליון שקל? איך אדם מתחייב? אז אני רוצה לומר כאן שני דברים. א', יכול להיות, אני רוצה לומר שהבעל סומך על זה שבפועל האישה לא תיקח ממנו. זאת אומרת, הוא יודע שתיאורטית הוא חייב, אבל הוא יודע בפועל, ואני יכול לומר מתוך המציאות של בית הדין, שהרבה אנשים טובים את הכתובה, שמדובר בסכום גבוה מאוד, הם לא טובים את כל הסכום. אז אולי דבר, אבל דבר שאני רוצה לומר עוד משהו בלומדש. יכול להיות, ויש כאן נפקמינה למעשה, הרי הגמרא בכתובות, בדף קוף זין עמוד א', אומר, בקוף ח' עמוד א', אומרת, שיש הגדרה של לווה על מנת שלא לפרוע. מה זה לווה על מנת שלא לפרוע? דהיינו, אדם לווה, אבל התנאי הוא שהאישה, למלווה, לא יכול לנשות בו, לא יכול לגבות בו, אלא הוא יפרע לפי רצונו. זה נקרא, אז כתוב מפורש במפרשים, זה מלווה, אבל שלא על מנת לפרוע. מה אני מתכוון לומר? אולי אפשר לומר ככה, שמתחייבים סכום אגדתי כזה גבוה, אז תיאורטית הסכום חל. אבל יש אומדנה שהאישה לא התכוונה לגבות מנו, אז אולי זה לא על מנת לפרוע. מהי נפקמינה? שכאן נפקמינה, שכאן סכום קטן יותר, זה לא מתבטל. אם נגיד שהפשט הוא שהכתובה בסכום גבוה לא חל ההתחייבות בכלל, אז אתה לא יכול להגיד שחל על חלק. אבל אם נגיד שבעצם ההתחייבות חלה על הכל, אלא יש כאן תנאי כזה על מנת שלא לפרוע, אז כאן יכול להיות שיש אומדנה שלא לפרוע את הכל, אבל ברור שיש לה מחשבה חלק רציני מהדבר הזה לפרוע. אז יכול להיות, בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, מוריי ורבותיי, שנראה לעניות דעתי שגם אם הכתובה זה סכום גבוה, אדם חייב תיאורטית, זאת אומרת, למעשה יכול להיות שבדין מצד ההלוכה חייב לפשר וחייב להוריד, אבל זה לא שהפשט הוא שהכתובה התבטלה, ויכול להיות שבסכום הגבוה אי אפשר, אולי יש כאן תנאי על מנת שלא לפרוע. עכשיו נלך הלאה, אבל יש כאן בעיה נוספת. הבעיה השלישית היא בעיה של הסמכתה, שבעצם למה כתובה בסכום גבוה זה לא אסמכתה. דהיינו, מה זה אסמכתה? אסמכתה, אדם מתחייב בתנאי. אז כתוב שזה לא חל, למה אם אדם מתחייב בתנאי, למה זה לא חל? בגלל שאני אומר, הוא סמך את דעתו שהוא לא יצטרך לבצע את ההתחייבות הזאת. למשל, הגמרא דנה, אחד מלווה את שדהו, ואומר, אם אני לא אפרע ממך, לא אפרע תוך 3 שנים, הבית יהיה שלך. אז הגמרא דנה שזה אסמכתה, הוא חשב שהוא כן אפרע, וזה אסמכתה. והאסמכתה בסימן ריש זין, אסמכתה זה אחת הסוגיות הכי קשות בחושן משפט. להבין, יש כל כך הרבה חילוקים באסמכתה. אבל אני רוצה לומר ככה, אומר הרמ"א, יש כאן מחלוקת בין הרמב״ם והרמ"א. אני אומר, מדבר מהר על דברים שתחילו לדבר קצר, אלא אדבר, אבל אני אדבר מהר, ואני סומך על הכישרון של שנוכחים כאן, של תלמידי חכמים, בטח יבינו מה שאני אומר. ובכן ככה, כתוב באסמכתה, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמ"א, מהו אסמכתה. הבאתי כאן את לשון הרמב״ם, הרמב״ם אומר ככה, באוצר ארצות הברית, שאלתי אותו דבר הזה, חייב, הוא אמר, ללא שום ספק. אז מוריי ורבותיי, אלא מה שאני רוצה לומר, כמובן שהסכום המופרז הוא לא טוב, בגלל שבסוף האישה לא מקבלת שום דבר. מן הראוי לחשוב על ההצעה שרבנים יהיו חייבים להגביל את הסכום של הכתובה, דווקא כדי שהכתובה תהיה מעשית, דווקא כדי שתהיה אפקטיבית. וייתן השם, בעזרת השם, שנגיע למצב כזה שלא נצטרך בכלל לשלם כתובות, כולם יחיו בשלום ובשלווה, אמן, כן יהי רצון.